הצופים, שלום לרב אורי שרקי.
שלום ברוכה.
פרשת תצווה.
אכן.
עכשיו, אנחנו דיברנו פרשה קודם, פרשת תרומה, שבעצם המשכן הוא ביטוי...
לנפש של
לנפש משה. לנפש של משה. תיאור של הנפש של משה. על חלקיה, על רבדיה. בפרשה הזו, משה אפילו לא מוזכר. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים בנושא, ומשה יוק.
כן.
כמו מלטה יוק.
כן. יותר מזה, אפשר לומר שבפרשת תרומה, אהרון לא מוזכר, בעוד שבפרשת תצווה, דווקא אהרון מוזכר ולא משה. כלומר, הדבר הזה רומז לנו שאפשר לומר שיש פה שני משכנים, מורכבים אחד על גבי השני. המשכן המבטא את הנפש של משה, והמשכן המבטא את הנפש של אהרון. משה בתור מי שהוא מלכתחילה טהור, ואהרון, מי שלכתחילה טהור זה בגלל שהוא נשלט על ידי השכל, בעוד שאהרון הוא מי שבא בשם הדמיון, התפארת, בגדי כהונה מפוארים וכדומה. כלומר, יש שני גופים שונים שיכולים לשלוט בנפש האדם, או השכל או הדמיון.
אתה יודע, אני אומר, 1,000 שנה אחר כך, מי עם חורבן בית המקדש, באמת יש חזרה למשה, זאת אומרת, היהדות שהייתה דת כהנית, שהתבססה על כהנים בדיוק לפני ממש, הרגע לפני שנדלקו המצלמות, דיברנו על אלכסנדר ינאי ועל החשמונאים. אבל אם אנחנו אומרים, יהדות עברה מפאזה של... של דת שהפולחן שלה מודרך על ידי כהנים, לדת שבעצם מובילים אותה תלמידי חכמים. אז כבר פה אנחנו רואים את המתח הזה, כי יש פה מתח.
בוודאי, בוודאי. כלומר, הממד האסתטי הוא הכרחי בזמן שבית המקדש קיים, והממד האסתטי נעלם מן הנוף של היהדות עם החורבן. כלומר, יש סכנות גדולות מדי בהדרת הממד האסתטי כשאין השראת שכינה בעולם. כי אז האסתטיקה נמצאת אצל אומות העולם, איך אומר רבי נחמן ברסלב, כל החן והחשיבות נמצא אצלם, הוא מתכוון אצל אומות העולם.
תשעק הבן של יופי, אבל אני, זה מעניין. כי בעצם, בפרשה הקודם דיברנו על הצורך בהגשמה, הצורך של שהאדם יגיע לדיאלוג עם הקדוש ברוך הוא, הוא צריך איזשהו מקום, סימבולי, סבלומה, לנפש של עצמו. ובתחושה שלי, שלטון השכל גובר על שלטון, מבחינת, או שזה לא נכון להכריע כך, הוא גובר על שלטון...
הדמיון.
הדמיון, שהדמיון הוא נחות לכן, לעומת, באמת, לעומת השכל.
כן, לכן, למרות שאנשים כמשה שאינם חוטאים הם תופעה נדירה, אבל זה חשוב מאוד שהמקדש ייתן את הדגש דווקא על תורת משה. איך נאמר, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. לא משה מתקרב לאהרון, אהרון מתקרב למשה. כלומר, העבודה דרך הפולחן של הדמיון מתקרבת אל העבודה דרך השכל.
וזה קשור, נגיד, גם לעבודה באהבה, עבודה בירה, כי אנחנו יכולים להגיד כל הזמן, יש פה את המשחק הזה הדואלי בדרך אל הקדוש ברוך הוא, לשמה, שלא לשמה, אהבה, יראה, דמיון, שכל.
אכן, בוודאי. כי הרי מה יעשה אדם שנפל אל החטא? הרי מה מפיל את האדם אל החטא? הדמיון, האובדן של השכל. ואיך אומר הרמב״ם, אין אדם חוטא אלא אם כן ליבו מנוער מן החוכמה. ואם כך, כשהדמיון משתלט על האדם, אי אפשר לבוא לאדם ולומר, תשמע, תגביר את השכל, הדמיון יסתלק. זה לא עובד. אלא חייבים מול הדמיון שמביא לחטא, להציב דמיון אלטרנטיבי, דמיון של טהרה.
וכאן אפשר להזכיר ולהגיד את משנתו, את תפיסתו של הרב ברקוביץ' זל, על קיום המצוות, שהקיום המצוות זה בעצם הפילטר שדרכו אפשר לשלוט על הדמיון, על היצר. כי המוח לבד ברמה הפילוסופית זה מעטים.
מוכרחים להכניס מרכיבים של דמיון. נאמר ככה, אנחנו רואים הרבה פעמים תופעה פופולרית שבני אדם מאוד מתרשמים מדמויות רוחניות, מרבנים.
כן.
על סמך מה? על סמך התמונה.
כן.
כן, אנחנו אומרים, תולה ארץ על גלימה. לא שאין חשיבות לגלימה, אלא שהרבה פעמים האדם מוצא את הנתיב שלו אל הקודש בחזרה, דווקא על ידי שאושיטו לו איזשהו קנה של דמיון, כדי שהוא יוכל...
ובעולם מושלם, היינו כולנו אנשי מוח, או שכן, זה לא בדיעבד.
זכור שבגן עדן אין בגדים. בוודאי אין בגדי כהונה. כלומר, במקדש של משה, לא רק שאין בגדי כהונה, משה נכנס אל קודש הקודשים בבגדים פשוטים לחלוטין, וגם משה איננו זקוק לגוף מתווך של כהונה בינו לבין הבורא.
אז רגע, שאני אבין. אז בעצם, ואני אחבר את הכל, שלא לשמע, יראה, כוח הדמיון, קורבנות, זה הכל בדיעבד, בגלל המורכבות של האדם, בגלל המשכתו אחרי היצר ואחרי הדמיון וכו'. אבל נניח בבריאה, לא אגיד בריאה מושלמת, אבל כי זה מבלבל, כי אתה אומר, אז למה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו ככה, שאנחנו נתונים לשלטון הדמיון והיצר? למה מלכתחילה לא לייצר את כולנו, אתה יודע, שמפעל היצור של הקדוש ברוך הוא ייצר, כולנו משה?
אתה יודע, רבינו סעדיה גאון שואל, מדוע הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם נשמה בלבד? הוא אומר, כי אם הוא היה נשמה בלבד, הוא לא היה אדם. כלומר, האתגר של הזהות האנושית זה דווקא המעורבות בכל הממדים הסובייקטיביים. זה החידוש העצום שהקדוש ברוך הוא מוכן לדבר עם האדם, עם החסרונות שלו, עם האנושיות שלו, עם יכולת האדם לשכוח דברים. אני מסכים עם כל מה שאמרת בנושא יראה, לא לשמה וכדומה, חוץ מן הקורבן. הקורבן הוא לכתחילה, אלא השאלה איזה אופי של קורבן. יש קורבן במובן של התקרבות, וזה לכתחילה. הנברא צריך להתקרב אל הבורא, לא בגלל שהוא חטא, אלא בגלל שהנברא מלכתחילה הוא רחוק. ויש קורבן כפרה. קורבן הכפרה הוא בדיעבד. אם תשים לב, ברשימה של הדיינו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, אז בסוף כתוב, אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה, דיינו. אחר כך כשעושים רשימה שנייה, על אחת כמה וכמה, שהכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה, לחפר על עוונותינו. זה לא מוזכר ברשימה הראשונה. כלומר, מי לכתחילה בית המקדש הוא בשביל קורבנות שלא של כפרה. אם האדם חוטא, הוא יכול להשתמש בקורבן גם כדי לחפר.
אנחנו נגיע לקורבנות, ואני עדיין קשה לי, זאת אומרת, אני מקבל כמובן את החלק השני של הבדירה. קשה לי עם קורבנות מלכתחילה. קשה לי, אני...
נו, נשאיר זה פרשת ויקרא.
בסדר, נשאיר את זה, אבל עדיין זה מעניין מה שאתה אומר פה, אחרי שהיינו בסיפור של השכל, בסיפור של התבונה התורה במשכן, הנה אנחנו מגיעים, עכשיו אנחנו מגיעים לדימוי.
שים לב שגם במקדש של משה יש מזבח. יש מזבח שלב מקריבים קורבנות מן החי, אבל אין מזבח כתורת. זה מה שאין, בעוד שבפרשה שלנו מופיע מזבח הכתורת. כלומר, דבר מאוד מעניין, משה רבנו, במקדש שלו, לוקחים פרות, לוקחים שברים, כבשים, ומעלים אותם אל מקור החיים. אין למשה רבנו כל בעיה עם זה. אבל משה צריך להיגשת ישירות אל קודש הקודשים. והנה, בפרשה שלנו, אתה רואה מזבח הכתורת שחוסם את הדרך. אתה לא יכול להיכנס ישירות אל קודש הקודשים, באמצע יש לך מזבח קטן, שעליו מקריבים כל מיני קורבנות של קטורת. ממה הקטורת מורכבת? יש כידוע, אחד המרכיבים, החלבנה, שמכוון כנגד הרשעים, שהרי החלבנה נותנת ריח רע, אבל כשמצרפים אותה אל שאר הריחות היא נותנת ריח טוב, זה בא לומר שבמקדש של אהרון יש גם מקום לרשעים ולתיקון שלהם. האפשרות של התיקון שלהם, וזה דווקא בא לידי ביטוי בכתורת.
אבל הרי, אתה יודע, ישר שאני חושב כתורת, אני חושב על כנסיות. כלומר, מי ששימר את הנושא הזה של עריכות, ואז באמת מדברים, דיברנו על זה גם בפרשה הקודמת, היהדות הפכה לדעת שהמבנים שלה, ברובם, כן, בלי להחליט, לא אסתה, זאת אומרת, אין לנו, מאז חרב בית המקדש שהורדוס בנה, שיפץ. זה דקונסטרוקציה למבנה הישן יותר. אין לנו, אנחנו לא יכולים להתגאות בכנסיות גותיות אדירות.
תראה, הייתי מציע לאמץ רעיון של הרב יהודה אשכנזי, מניטו זיכרונו לברכה, שהיה רגיל לומר, שצריך לדעת לפתח את החוש. האם אתה, כשאתה אומר אמן, האם זה בעברית או בלטינית? כלומר, הרבה פעמים יש דברים שהם דומים, אבל הם רק דומים. כלומר, מה שהיה קורה, ליהדות, אם הייתה רק תורת אהרון ולא תורת משה, זה היה אומר שכל התורה כולה באה בשביל לחפר על החטא של האדם. ואז בעצם היינו פה מפתחים איזה סוג של נצרות. כי הנצרות כל כולה בנויה על ההכרה הזאת.
על החטא
הקדמון, ושאדם נתון בחטא, ושצריך לחפר. וכל החוויה הדתית, כל החוויה של המפגש עם האלוהות, היא חוויה של תיקון החטאים. בעוד שהיהדות מציבה אידיאל אופטימי מלכתחילה. מלכתחילה אנחנו מאמינים בך. אנחנו מאמינים שאתה לא תחטא. אם גם חטאת, יש תיקון. וזה משנה מאוד לגבי הריח של הקטורת. אם הרחת פעם ריח של קטורת נוצרית, אתה תריח שמעורבת בזה חוויה עמוקה של אשמה. בעוד שבקטורת הישראלית יש הרבה מאוד חוויה של טהרה.
אני, את הקטורת הישראלית, לצערנו, עדיין...
עוד לא הרחנו.
בעזרת השם,
אני מבטיח לך שאתה תריח.
הלוואי, בעזרת השם. אבל אני כן רוצה להישאר שנייה בנושא הזה, אם לא אכפת לך, כי זה מעלה עוד שאלה, תראה. וזה קשור במה שאמרת על השכל וכוח הדמיון וההבדל בין המקדשים. סך הכל היהדות יכול נותנת מקום באמת לפולחן, לבגדים, לדאווין, לזהב, לכל הדברים
האלה. כבוד ותפארת.
כבוד ותפארת, אבל בסופו של דבר, כשאתה בוחן אותה היום, היא באמת, זה לא המרכיב העיקרי שלה. לעומת זאת הנצרות, מי שמכיר קצת, יודע שכל הסיפורים על ישו וזה, מדברים, בעצם זו תפיסה של...
על הקרנה, הזרחה, נפשית.
לא, לא רק זה, אבל גם איזה צניעות, הנביא, דרשת האר וכו' וכו' וכו', של עניי הארץ, ובסופו של דבר, מתוך הדת הזאת, שכאילו מדברת רק על כביכול, בטקסטים שלה, רק על רוחניות, רק על ה... רק בעצם, אתה יודע, אתה שומע אנשים דייגים מאזור הכנרת, שהולכים יחפים ואומללים, הופכת באמת לכל הפאר והדר, לא רק זה בשמם, איזה עוול נגרם לעמים אחרים, כדי להביא את כל הזהב הזה, כדי ליצור את כל המונומנטים, שתשמע, הם מדהימים. אתה בא ואתה אומר, איזה רוח האדר, איזה דברים
בנו. השאלה מה גובר על מה? האם המסגרת על התוכן, או התוכן על המסגרת?
אז איך זה התחלף?
תראה,
אולי כי זה החוכמה של התורה להבין שהאדם צריך את זה.
אז אתה יודע, חזל רואים בעולם הנוצרים הערבי את אדום. אדום, כותבים את זה בתורה בלי וב, זה כאילו אדם. יש שני אופנים של אדם, יש אדם ויש אדם. התלמוד נותן בכמה אגדות תמיד את התחושה הזאת שיש הלבוש של אדם הראשון, ואת הלבוש הזה ירש עשיו, אחרי שהוא נמרוד, ובעצם הלבוש עבר אחר כך לעולם המערבי. איך אומר המהר"ל? כל העולם של רומא בנוי על החשיבות, דהיינו החיצוניות. בעוד שהתוכן הפנימי של הזהות אדם עבר לישראל. כך שיש לך אדם מול אדום. כן, או הייתי אומר, תוך וקליפה שמתחרים על ההגמוניה.
אבל זה מה שאני שואל, יש פה איזה דווקא יהדות, חמישה חומשי תורה, באה ונותנת מקום לפאר ולהדר ולתפארת. הדת שיוצאת כאילו מבינה ובעצם חולקת עליה, אומרת, רגע, כל העילה לכל ההתפרצות הזאת שקודם זה, שמעיפים את שולחנות של חלפני הקסמים, כאילו כביכול, בשם הצניעות והענווה המוחלטת, והנה, אז לא, אז אומר, אולי פה הגאון, גם התפיסה היהודית שאומרת, אתה חייב לתת, כמו שאתה אמרת, אתה חייב לתת מקום גם לדמיון. אל תהיה לי כזה צדיק.
אתה מכיר את הסיפור על רבי יוחנן שבא לבקר. רבי יוחנן, אחד מחכמי התלמוד, שהיה יפה ביותר, התלמוד מעריך מאוד לתאר את יופיו של רבי יוחנן, שהולך לבקר את תלמידו רבי אלעזר, ורבי אלעזר מתחיל לבכות. ורבי יוחנן שואל אותו, על מה אתה בוכה? עונה לו, אני בוכה על היופי שלך שיבלה באפר. ואמר רבי יוחנן, נכון, על זה ראוי לבכות ובכו שניהם. זה דבר תמוה מאוד, מה יש לבכות כל כך על היופי של רבי יוחנן? אלא שבתלמוד במסכת בבא מציעא מבואר שם שרבי יוחנן היה השארית האחרונה, העדות האחרונה לתפארת של היופי של ירושלים בימי הבית. כלומר, וברור היה שכאשר רבי יוחנן ימות, בעצם לא יישאר זכר לאותה תפארת. בעצם הוא בכה על החורבן. נאמר כך, כששכינה שורה בישראל, כשיש מקדש בישראל, אז יש הקרנה של הקודש על האסתטיקה. איך חכמי הקבלה קוראים לזה? הנצח מאיר בתוך ההוד. נצח והוד הולכים ביחד. ברגע שנחרב המקדש, ברגע שנסתלקה שכינה מאיתנו, הפכנו להיות מדולדלים. אנחנו לא יכולים לקחת על עצמנו את הממד האסתטי. לכן אפשר לומר שזה שהיום הרגישות האסתטית חוזרת אלינו, היופי הפיזי של בני ישראל מתחיל שוב לבלוט, זה סימן מובהק לחזרת השכינה. הדבר הזה הוא לא מקרי. כן, הייתי אומר ש...
זאת אומרת, היום לא צריך להיכסה משתי בלח קטנים שיש בהם ריח של דג מלוח וזה, כאילו, ולחצות שוב פעם את המקומות, להתחיל לחזור
לתוך העולם. השאלה במה אנחנו שבועים, אתה יודע?
אז אני שבועי בתוך איזה דימוי.
כן, כלומר, אתה יודע, בבית המקדש היו תוקעים בראש השנה גם בשופר וגם בחצוצרות. השופר כלי טבעי. החצוצרה זה כלי אסתטי, מלאכותי, שהאדם ייצר. אבל זה רק בבית המקדש. ברגע שזה לא לפני המלך השם, אז אין חצוצרות וכל שופר, אלא יש רק כל שופר בלבד. כלומר, אנחנו הצטמצמנו במרחב.
אבל הפכנו את זה גם לסוג של... זה הפך כבר לסוג אידאה רומנטית של היהדות כדת ש... כי אתה יודע, אפשר... 10 איש בתוך חדר וזהו, ויש בית כנסת.
כן, כלומר, אפשר תמיד לקחת את צמצום החיים ולעשות אידיאליזציה שלו.
אז
כן.
עשינו, אני שואל,
כן,
מה...
כן, זה אחת הקשיים שיש לאסיר, של... לשבוי, כן. לצאת מן השבי. הוא כל כך התרגל כבר לתא שלו ולפשטות של התנאים שלו, שכאשר הוא נדרש כבר לקחת אחריות על מרחב החיים, יש לו קושי, ויתכן מאוד שזה מה שקורה ליהדות שלנו, וגם במידה מסוימת גם לעולם החרדי, שיש לו איזשהו היסוס ביחס ל... כיבוש העולם, כיבוש העולם האסתטי, התרבותי ואפילו הפוליטי, שהדברים האלה עדיין נחשבים בעינינו כמין גויים נחס, כלומר הנחת של הגויים, ואנחנו לא מבינים שיש לנו כאן משימה.
ולמה אצל אשכנזים ומזרחים זה שונה? זאת אומרת, עדיין, גם בתוך היהדות, אני לא מסבך אותך על זה, כתה חצי-חצי, שאתה רואה באמת, במזרח אירופה זה השטיבלך הזה, למרות שאתה יודע, במערב אירופה, בגלל השפעה נוצרית, אז בכלל הלכו למקום אחר, אבל ביהדות ספרד כן יש יותר כבוד, יש לה אסתטיקה של הבית כנסת.
אני חושב שבגלל, מבחינה היסטורית, הספרדים חיו במרחב הים תיכוני, שמבחינת האקלים ומבחינת התרבות, איננו רחוק כל כך ממה שהכרנו בארץ ישראל בימי הבית. כן, מה שאין כן, ברגע שפנינו אל מרחבים אחרים מבחינה תרבותית, יותר קרים, יותר אפלים, יותר אולי מחוסרי תרבות, אז ממילא היינו צריכים לפתח חומות של הגנה יותר גדולות ביחס לעולם החיצוני. ולכן אתה רואה גם אצל חסידי אשכנז הקדמונים שירבו בתעניות ובסיגופים.
מתגלגלים בשלג.
וכדומה.
זה, אתה לא יכול להגיד שיש במרוקו, אי אפשר להתגלגל בשלג, אלא אם כן אתה עולה לרי האטלס למעלה
אפשר, למעלה. אפשר, היו גם אנשים שעסקו בסיגופים, אבל תנאי החיים היו של שמחת החיים.
זה מעניין, כי באמת יש הבדל עצום, גם היום בבית כנסת, ואתה רואה את זה גם במקומות אחרים, בבית כנסת קדומים יותר, לגבי...
השפעה תרבותית.
השפעה תרבותית. עכשיו, מה העניין של כל הבגדים האלה והחשיבות של... מה זה, שוב, דיברנו על תיאור המשקל, פתאום פה בגדים, זה...
אז אתה יודע, כמו שיש לגוף לבוש, גם לנפש יש לבושים. אז אם אנחנו מדברים כבר על הסברה סימבולית, אז זה ברור שהמידות של האדם זה ה... גם המדים שלו, מידות ומדים זה אותה מילה, זה מה שמודד אותי. אם הבגדים שלי גדולים מדי, רחבים, או צרים מדי, אני לא יכול לתפקד. אז באותה מידה גם הבגדים של הכהן הגדול באים לתאר לפנינו את הנפש האידיאלית.
אז בוא תדע, האידיאלית.
כפי שרצוי שהיא תהיה, זאת אומרת.
אבל הכהן אמרת, הוא מייצג איזשהו מודל...
הוא מודל למי שנפל לתוך עולם הדמיון, אז הם מציגים לפניו את הדמיון האלטרנטיבי שמתקן את המידות שלו. כמו שלמשל אמרו חזל, יש הרי ארבע בגדי כהן פשוט, כהן אידיוט מה שנקרא, ויש ארבע בגדים נוספים לכהן גדול. כנראה שהאתגרים המידותיים של האדם הפשוט הם שונים מהאתגרים של הכהן הגדול. האדם הפשוט יש לו התמודדות עם גילוי עריות, כנגד זה המכנסיים. יש לו כנגד ערעור הלב, אז יש לו אבנט. האבנט שמפריד בין החלק העילאי של האדם לבין החלק הנמוך, הבהמי של האדם. כן, הרי לב, 32, יש 32 אמות בחגורה הארוכה הזאת מאוד. כן, המצנפת כנגד גסות הרוח. הרי האדם זקוק לפעמים לא להתגאות יתר על המידה, אז הוא שם משהו על ראשו. כמו כן גם הכותונת, שהיא כנגד שפיכות דמים, שזה גם כן היצר הבסיסי האגרסיבי של האדם.
תחרותי.
כן, בוודאי, ואדם מוכן גם להרוג את חברו בגלל זה. אנחנו רואים והתבלו את הכותונת בדם כשיש תחרות בין יוסף לבין אחיו. זה לגבי הכהן האידיוט, כמובן הכהן הגדול מתאר לפנינו את האתגרים של האדם היותר נעלה. האדם היותר נעלה הוא צריך גם להישמר מעבודה זרה, כנגד זה ה...
זה מעניין, כי אתה אומר, הבסיס של האדם זה גילוי עריות
ושפיכות דמים. זה בדיוק, וגאווה. זה בדיוק.
ההיבריס.
בדיוק. עכשיו, ברגע שאנחנו נכנסים לתחום האידיאולוגי, אז יש כבר עזות מצח מיוחדת שבגלל נגדה הציץ, ויש צורך להניג את העולם במשפט, יש אחריות על החברה, לכן יש החושן, ויש סכנה של עבודה זרה, ולכן צריך בשביל זה המעיל, כי המעיל היה בגד שמכוון כנגד עבודה זרה, אפשר לראות במלבים מה שהוא אומר על זה, והאפוד, שהוא כנגד לשון הרע, העוצמה של הדיבור של האדם הנעלה היא עוצמה גדולה מאוד, לכן צריך לשמר את הפה שלו יותר חכמים, ייזהרו בדבריכם למשל. אז כל הדברים האלה אנחנו רואים שהם כמין לבושים לגוף, שהם מכוונים כנגד הלבושים לנפש.
וגם היום הבגד הוא מעיד על הנפש.
כן, רק צריך לזכור שהבגד עשוי גם לבגוד, כן? כלומר, איך יש בא' ב', א', ב', ג', ד'. אם אתה מסיר את האלף, את הראשית, אז כל הבגד אינו אלא בגידה. המעיל אינו אלא מעילה. כן? רק צריך לזכור שהלבוש בא להסיר את הבושה מן האדם, לא בוש. זה על דרך החידוד.
החידוד, אבל חידוד מעניין. תראה, אנחנו חייבים לעבור, הפרשה היא גם פרשת זכור.
כן, המלאק.
למרות שיש לי כל כך הרבה עוד שאלות, זה מאוד מעניין הנושא הזה של הביגוד, של הסימבוליקה של הביגוד, ובמיוחד לכהן הגדול, שאחר כך אנחנו יודעים...
שלובש האתנז.
ולנו אסור.
לנו אסור.
זה מזכיר פרה אדומה.
הוא יכול לאחד דברים שאצלנו נפרדים.
אבל יש לנו עוד כמה מקומות. אולי נחזור לזה בפרה אדומה, בשאלה שהיא באמת, שהיא הקושייה, לוקחת את המקום הזה לעוד יותר שאלתית. אבל עכשיו יש לנו את הסיפור של המלאק, אנחנו מדברים פרשת זכור, המלאק, הזכרנו את זה כבר בעבר, המלאק סך הכל, בן דוד של עם ישראל.
בדיוק, זאת אומרת, זה אומר שזה קונסובסטנציאלי, זאת אומרת, ברגע שעם ישראל נולד, יש בהכרח המלאק. כי אנחנו הרי מהווים, אפשר לומר, איזה מין מושא לקנאה. כן? הרי ברגע שעם ישראל מופיע בעולם, אז באופן טבעי הוא ייצור התנגדויות משני סוגים, או הרצון נולד, לבטל את עם ישראל, לחסל, להרוג אותו.
כמו שקשה לך לראות מקרה.
או להיות במקומו. ואנחנו רואים שכל אחד מהאבות שלנו התמודד עם הדבר הזה. נמרוד רוצה להרוג את אברהם. לוט רוצה לתפוס את מקומו. אצל יצחק אנחנו רואים שאבימלך רוצה בעצם להרוג את יצחק, וישמעאל רוצה לתפוס את מקומו. אצל יעקב, שוב, עשיו רוצה להרוג אותו, ולבן, לבן רוצה להרוג אותו, עשיו רוצה לתפוס את מקומו. כלומר, בהתבררו של הזהות הישראלית, יש תמיד מתנגדים, שישה מתנגדים מן הצדדים, עד שכשנולדת האומה הישראלית, בא המלאק. המלאק שרוצה גם להרוג וגם להחליף את ישראל. מעניין, מאיפה בא המלאק הזה? המלאק הוא בא לייחוס משפחתי מאוד מיוחד. הרי הוא הבן של תמנה. מי היא אותה תמנה שחזל מספרים עלינו עליה שהיא רצתה להתגייר והלכה לאברהם, ואברהם דחה. ליצחק, ואברהם דחה אותה. יעקב דחה אותה. עד שבסוף אמרה, אני רוצה להיות במשפחה הזאת. מה שלא יהיה, נהייתה פילגש לאליפז בן עשיו, וילדה לו את עמלק שצייר את ישראל. והתלמוד אומר שהאהבות לא היו בסדר. הם היו צריכים לקבל
כמו
אותה.
כמו עם סיפור, דיברנו זה, סיפור יש, יד אחד מקרה, יד דיני.
השאלה היא, איזה מין דבר זה, איך התלמוד, האמוראים, יבקרו את אבות האומה, איך זה יכול להיות הדבר הזה? אלא שכנראה שהאמוראים צודקים בדורם, והאבות צדקו בדורם. כלומר, האבות, כל זמן שהזהות של עם ישראל עוד לא נולדה, אי אפשר לצרף אליה אנשים שבאים לא מתוך כוונה תאורה, כי הרי מה רצתה תמנע? היא רצתה להיות אשתו של אברהם במקום שרה, או של יצחק במקום רבקה, או של יעקב במקום רחל. ואז הכוונה איננה תאורה, ולכן אנחנו דוחים אותה. תמנע, היא מנועה. אבל ברגע שעם ישראל נולד, אפשר גם לצרף אנשים שבאים שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה,
יבוא
לשמה. אבל הדבר הזה לא היה קורה, אם ניקח כפשוטה את ההגדה של חז"ל, הדבר הזה לא היה קורה אם עם ישראל היה נולד בדור אחד, אבל יש לנו שלושה אבות. אז לכן זה לוקח זמן. יש כבר אברהם, כבר יצחק, כבר יעקב, זה לוקח המון זמן כדי שהזהות הזאת תיבנה, ובינתיים היא מושכת אליה את התסכול של מי שאיננו שותף לה. כך שאפשר לומר שעמלק הוא מבטא באיזשהו מקום, הערצה עצומה לעם ישראל, ומכוח זה גם קנאה גדולה כלפי עם ישראל. היה אצל הפילוסוף ניטשה, היה איזה מין דואליות כזאת. הוא מעריך מאוד את האומה הישראלית, ולכן גם שונא אותה, בגלל...
אני לא מקבל את העניין, אני לא חושב שניטשה שנא את... זאת אומרת, סלח לי שאני חולק עליך.
יש סתירות פנימיות מתוך.
לא, אני אומר, חלק מהדברים שלו אחר כך שכתבו על ידי אחותו וזה, אבל יש בו הרצה עצומה, יש בו התנגדות למה שיצא מתוך עם ישראל, לנצרות דווקא. הוא דווקא חוזר לאומה הישראלית הקדומה.
הרי אליפז, אביו של עמלק, בנו של עשיו, חז"ל מוסרים בידינו שהוא היה תלמידו של יעקב. זאת אומרת ש... בעצם מה רוצים לומר חז"ל? יש איזה ענף שיוצא מתוך היהדות שקיבל משם משהו. זה בעצם רמז לנצרות. אבל יש איזה מין, כלומר, תחושת אחווה מקורית. אליפז הרי נצטווה להרוג את יעקב ולא רצה להרוג אותו. הוא רק לקח את ממונו. כן? כלומר, הנצרות איננה יכולה להרוג את היהדות בגלל שהיא יודעת מה היא חווה לה. אבל היא משפילה אותה, לוקחת את ממונה, רודפת אותנו. עד שנולד עמלק, אפשר לומר, זה מי שיורש את השנאה של עשיו ושל אליפז, וכבר הוא מספיק רחוק כדי שלא יהיו לו עקבות משפחתיות. זה אפשר לומר, זה אירופה בחילוניותה.
אירופה הפגנית, אירופה שחוזרת, שעוזבת את הנצרות וחוזרת למיתוסים הטפטונים הקדומים.
בדיוק, זאת אומרת, הנאצים ירשו את כל השנאה של כלפי עם ישראל, שהנצרות
הפילה להם, הנצרות
בלי עכבות התיאולוגיות. ואז דווקא חילוניותה של אירופה אפשרה את השואה. אז אפשר לומר שבעצם השואה הייתה הפעלה של השנאה שהצטברה במשך הדורות, דרך הזרוע החילוני
של... אז לכן, שישה, אתה יודע, יש הרבה שם, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני אשאל אותך, הרבה אומרים, הערבים היום, למשל, המוסלמים הם המלאק. אבל יש, כשבוחנים תיאולוגית, הקרבה בין האסלאם ליהדות היא הרבה יותר גדולה מאשר בין הנצרות ליהדות.
נאמר כך, הרש"י מביא בפרשת חוקת שהיו מבני עמלק שהתחזו לכנענים, או כנענים שהתחזו לעמלקים. כלומר, אנחנו רואים לפעמים טענה שהיא כנענית ביסודה, טענה של אתם גנבתם את האדמה שלנו. אבל באופן פנימי, מה שמסתדר שמה זאת כוונה עמלקית. כלומר, אפשר לומר שכוונות המלכיות רוחבות טרמפ, או עולות טרמפ על מאבקים לאומיים. אבל אי אפשר לעשות תערובת ואמלגם כזה. כלומר, כל מי שמתנגד לעם ישראל זה המלך. יש סוגים שונים של מתנגדים.
תשמע, זה,
אני כל כך... המתנגד, הייתי אומר, האונתולוגי זה המלך.
זה עדיין ממש לא כיסינו את הנושא הזה, לא נגענו
בקצות,
יש לי כל כך הרבה שאלות על הקרבה אפילו בין עם ישראל למלך, בדמיון, בשפה, באפשרות שבכל אדם יש המלך, הרי אין ספור פרשנויות מדהימות ומרתקות, אבל את זה
כנראה... תשאיר משהו לצופים בבית.
כן, ותפתחו ספר ויתחילו לעבוד, אז שיהיה כולנו...
פורים שמח.
פורים שמח, ותשתו עד לא ידע, אבל בזהירות ככה. ואנחנו נפגש בפרשה הבאה, תודה רבה, אורי שרקי.
תודה רבה.
אנחנו, זהו, סיימנו.